איפה אנחנו עומדים? אז הגדרתי את המושג מיסטיקה דרך הרחבה שלו, ובעצם טענתי שמדובר בטענות, טענות מיסטיות אלה טענות שלא נגישות לציבור הרחב, או במילים אחרות אי אפשר להעמיד אותן למבחן ביקורתי. הדוגמה הפשוטה ביותר לטענות שאפשר להעמיד אותן למבחן ביקורתי זה טענות אמפיריות. פשוט כל אחד יכול לצפות ולראות. אבל כוונתי כאן זה לא רק לזה, מבחינתי כאן גם פילוסופיה, שהיא לא תחום אמפירי, היא לא מיסטיקה. היא לא מיסטיקה בגלל שכל אחד יכול להפעיל את ההיגיון שלו, להחליט האם הוא מקבל את הטענה או לא מקבל את הטענה. במובן הזה זה נגיש לכל אחד. ומה זאת במיסטיקה, זה מדובר על איזשהו סוג של אינטואיציות רוחניות, תצפיות, תקשור עם חייזרים מצידי, לא משנה מה שלא יהיה, שברבות כולם טוען שיש לו איזושהי יכולת להגיע למידע או לתובנות, שלציבור אין את היכולת הזאת. לכן מה שיש לנו זה רק האפשרות או לקבל ממנו, להאמין לו, או לא. ובמובן הזה, המידע של עצמו לא נגיש לנו באופן ישיר. אנחנו צריכים לעבור דרך האמון באדם, השוויתי את זה כן לדיני ראיות בהלכה, אמיגו מול הראיות האחרות, וטענתי שראיה לגופו של אדם, גם בדיני ראיות, היא יותר חלשה. ובכלל בהלכה, כאשר אתה מתבסס על אמון באדם, יש איזה מעמד חלש יותר, ולכן הלכות שיסודן בקבלה, יש להן מעמד הלכתי נמוך יותר. הן נדחות בפני הלכות נגלות, כן, ההלכות בדרך המקובלת. ושוב אני טוען, לא בגלל שיש לי חשש שהן לא נכונות. יש לי, אבל לא זאת הנקודה. גם אלה שאומרים שיש להם מעמד נמוך יותר, אלה שאומרים שיש להם מעמד נמוך יותר, ברובם לא חושבים שיש חשש שהן לא נכונות. זאת לא הנקודה. עוד פעם, אני לא אומר שהן כן נכונות או שהן לא נכונות, אני רק אומר, לא בזה זה תלוי, אלא זה תלוי בזה שזה לא פומבי. דבר שהוא לא פומבי, כן, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. תורה צריכה להימסר לציבור הרחב, לעיונו, לביקורתו, כל אחד בעצם אמור להיות יכול לבדוק את הטענה ההלכתית ולגבש עמדה לגביה. באמירות קבליות זה לא יכול לקרות, מי שלא מצוי בעולם הזה, שאין לו אינטואיציות רוחניות כאלה או אחרות, לא יכול לבדוק את האמירות האלה. אתה יכול לקבל או לא לקבל, אבל זה מין משהו כזה, זה בעצם איזשהו סוג של הרחבה שלא בשמיים היא. לא בשמיים היא בעצם אומר, יוצאת בת קול, כן, ואומרת, הלכה כפלוני. יש לי חשש שזה לא נכון. הקדוש ברוך הוא אומר את זה. איך יכול להיות שיש לי חשש שזה לא נכון? עוד פעם, אני כמובן מדבר לשיטתה של ההגדה הזאת. אני לא טוען שבאמת היה שם, שהקדוש ברוך הוא דיבר שם. מה שמתאר את ההגדה הזאת, מה היא אומרת בעצם? היא אומרת בעצם שאנחנו לא משגיחים בבת קול, לא בגלל שיש לנו חשש שאולי היא לא נכונה, אלא בגלל שהיא מוסרת לנו משהו מלמעלה, שאנחנו אמורים לקבל אותו בלי להשתכנע. הוא לא עובר דרך הקוגניציה שלנו. וזה לא דרכה של ההלכה. לא בשמיים היא פירושו, הלכה זה משהו שמסור לכולנו לגבש עמדה באופן ביקורתי. אם אתה אומר משהו, בוא נבדוק, אנחנו מסכימים איתך, לא מסכימים איתך, זה דיון הלכתי. אתה רוצה שנאמין לך כי אתה אדם גדול, או כי אתה, יש לך אינטואיציה רוחנית, כל הכבוד, יכול להיות שבאמת יש לך, לא בגלל שאני חושד בך או משהו. אבל זה, אין לזה מעמד, מעמד הלכתי. ולכן הטענה שלי, שזאת גם הסיבה שבגללה למיסטיקה אין מעמד הלכתי, ואמרתי שבגלל זה, המקובלים עצמם כן נותנים להם מעמד הלכתי מלא, ובעיניי זה בצדק, זה לא סותר. זה לא סותר בגלל שמבחינתם זה כן רעיונות נגישים. הם כן יכולים לבדוק את הטענה ולגבש עמדה לגביה, להחליט אם הם מקבלים אותה או לא מקבלים אותה. מי שמצוי בעולם הזה, מי שיש לו איזה אינטואיציה רוחנית, או שלמד את זה, לא משנה מה אפשר להגיע לזה בכל מיני צורות, מבחינתו זה בעצם כמו נגלה. ולכן הטענה שלי זה שנסתר מול נגלה או מיסטיקה מול לא מיסטיקה, זה לא תכונה של התכנים שבהם מדובר, אלא של הזיקה שלי אל התכנים האלה. או במילים אחרות, האמירה שמשהו הוא מיסטי, היא אמירה ששייכת למישור האפיסטמי, לא למישור האונטי. כן, האפיסטמיה ההכרתי. כשאני אומר שהאמירה מסוימת היא מיסטית, זה אמירה בעצם עליי, לא על האמירה. שאני, אין לי נגישות עליה, אני לא יודע לבדוק אותה. אז מבחינתי זאת מיסטיקה.
הרב גם... סליחה, הרב, זה חזל גם הכריעו בזה, אמרו שחכם גדול מנביא. זאת אומרת, חכם, זה לא מה ש...
נכון, חשבתי על זה, אבל בהחלט נכון, אפשר לקשור גם את זה לפה. הטענה בעצם, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, נדמה לי שזה יותר קשור. שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, זה מובא תמיד בתור עיקרון מקביל, ולא בשמיים. כן. זה שנביאים לא, כן, 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל, ולא חידשו אפילו קוצו של יוד, כן, הם לא יכולים לגעת בהלכה. למה לא? דברים עם הקדוש ברוך הוא עצמו. מי לנו יותר מוסמך מהם לגעת בהלכה? התשובה היא, הם מוסמכים לגמרי, אין לי חשד, הם נביאים שכבר נבדקו. הם דבר לא על נביא שעוד לא נבדק ואנחנו חושדים בו. לנביא שנבדק, אני יודע, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל מסר שלא הלכתי, אני אמור לקבל ממנו. אבל בהלכה אין לו מעמד. כי זאת מיסטיקה, נבואה זאת מיסטיקה. לא משנה מה תכניה. ואם הנבואה הזאת אומרת לי שהשולחן הזה הוא אורכו 2 מטר, זה גם מיסטיקה באופן עקרוני, זה לא חייב לדבר על עולם האצילות. כי הטענה שלי שמיסטיקה זה לא נובע מהתכנים שבהם מדובר, וזה מדבר על מושגים מיסטיים. בעקיפין כן, אבל לא זאת ההגדרה. אלא ההגדרה היא שמדובר בדברים שהם לא נגישים לציבור. אני לא יכול לבחון אותם במבט ביקורתי, ולגבי שמדע לגביהם. במובן הזה מבחינתי הם מיסטיקה. ולכן אין להם מעמד הלכתי. הנביא עצמו יכול להיות שכן יכול לנהוג ככה, אני לא יודע. כי הוא כן רואה את זה ויכול לבחון את זה. אבל אני, כשאני מקבל נבואה ממנו, אז אני רק מאמין לו. אין לי יכולת לבדוק את הדברים כשלעצמם. זה, הבדיקות שעושים לנביא, הן בדיקות לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. ולכן אחרי שהחזקתי את האדם הזה להיות נביא, אז אני יודע שהוא נביא, ואין לי חשש, הוא נביא אמת. בסדר, אבל גם נביא אמת, אין לו כוח לגעת בהלכה. כי ההלכה מתרחקת ממיסטיקה, היא לא מכירה במיסטיקה. מיסטיקה אין מעמד, לפחות לא מעמד מלא. יש איזשהו מעמד אולי, אבל לא מעמד מלא. אז פה אנחנו, בכל הדוגמאות האלה אנחנו רואים שזה לא, שזאת לא אמירה, זאת לא אמירה שנובעת מחשד, שאולי המיסטיקה לא מדויקת, לא נכונה או משהו כזה, אלא מעצם הקטגוריה, הבאתי לזה את הדוגמה, כן, של דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. זה גם פשוט הגמרא, אבל ברמב״ם זה כתוב בצורה יותר מחודדת, שזה גם במקום שבו ברור לי שהחלום הוא חלום אמין. יש לי כל מיני אינדיקציות, העמדתי אותו במבחן. במבחנים, והגעתי למסקנה שהחלום הזה הוא כנראה ממקור אמין. ולכן, ועדיין לא מעלים, דברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. למה? לא בגלל שאני חושד בחלום הזה שאולי הוא לא נכון, ככה בדרך כלל מסבירים. אני רוצה לטעון שלא, לא בגלל זה. אלא בגלל שזה בא בחלום. דבר שהוא חלום, אין לו מעמד הלכתי, הוא עניין סובייקטיבי. הזכרתי את שווי ענף שחתיך דאיסורה, הודעת בעל דין, כל מיני עקרונות הלכתיים שמבוססים על שיקולים סובייקטיביים, ולכן באמת יש להם איזשהו מעמד שהוא אך ורק לסובייקט שחווה את זה. כי מבחינתו זה נגיש, מבחינתו זה לא מיסטיקה. אבל מבחינת האנשים האחרים, זה שאתה יודע כל מיני דברים, אני יכול להאמין לך. אבל מה שאני יודע זה רק מכוח זה שאני מאמין לך. ולא בגלל שאני, יש לי נגישות לבדוק את הדברים עצמם. זה אין לזה מעמד הלכתי, לחומר כזה אין מעמד הלכתי, לא כי אני חושד בו, אלא בגלל הקטגוריה הזאת, למיסטיקה אין מעמד הלכתי, או לא, לא מעמד הלכתי מלא. עכשיו, הטענה הזאת, היא יכולה אולי להישמע מאוד מרחיקת לכת, כי התפיסה המקובלת של התורה, לא רק שהיא לא כזאת, היא הפוכה. תמיד מחנכים אותנו לזה שתורה פירושו לקבל משהו כי הקדוש ברוך הוא אמר, או לקבל משהו כי הסנהדרין, או תלמיד חכם, או גדול הדור, או לא יודע, כל מיני, איזשהו אמונת חכמים. זאת אומרת, היסוד של התורה זה אמונת חכמים. אני צריך לקבל דברים כי אדם חכם אמר והוא יודע מה שהוא אומר. מה שאני טוען כאן, זה לא רק שאין לזה מקור, וזה המצאה של הדורות האחרונים, כל הדעת תירא והאמונת חכמים, זה כבר דיברו רבים. אני רוצה לטעון, לא שאין לזה מקור, יש מקורות הפוכים. זה נגד רוח התורה, לא שזה לא מתאים, המציאו את זה כי התורה לא, אין מקורות, זה המצאה חדשה, זה לא המצאה חדשה, זה סותר את מה, את מה שהתורה בעצם תורה, תורה זה מילה רחבה, מסורת ההלכתית אומרת לנו. אני טוען שזה ממש סותר, מהותה של התורה זה בדיוק הפוך, מהותה של התורה זה משהו שהוא רציונליסטי, שהוא נגיש, שהוא עומד בביקורת, שהוא עובר בחזית רחבה, שכל אחד יכול לבדוק את הטענה הזאת, בדיוק הפוך מהתזות האלה של אמונת חכמים ודעת תירא וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ובמובן הזה יש פה תזה שא', היא נותנת איזשהו הסבר לדעתי מאוד מעניין ואחר למעמד ההלכתי של מיסטיקה ושל קבלה, אבל במובן מסוים היא גם נותנת איזשהו פשר למה זו תורה, שהוא גם כן לא הפשר המקובל, או כמעט מנוגד לפשר המקובל. נכון שהתורה ניתנה מלמעלה, התשתית הבסיסית, אבל מכאן והלאה, כי הם נתנו לנו את הנחות היסוד, אבל מכאן והלאה לא בשמיים היא, לא ניתנה תורה למהלכי השרת, מכאן והלאה מה שאנחנו מחליטים ומגבשים עמדה לגביו, זה מה שיש לו מעמד הלכתי. כל מי שעושה לי הוקוס פוקוסים, מביא לי כל מיני בנות קול ונבואות והכל, ועוד פעם, לא במובן המזלזל, כי זה לא נכון, אלא כי זה מדיומים שאין להם מעמד הלכתי. ההלכה לא מכירה בדברים, לא נותנת מעמד מלא, לא נותנת מעמד מלא לדברים שהם מיסטיים, שהם אזוטריים, שהם לא ניתנים לביקורת. יש, זה מזכיר לי ש... אולי הזכרתי על זה שדיברתי פעם על, בבית ספר אורט, אורט רמלה. היה שם איזה כינוס שמשרד הדתות נדמה לי, משרד הפנים, לא זוכר משהו, ארגנו שם כינוס של כל מיני אנשי דת. כן, היו מוסלמים, נוצרים, דרוזים ורבנים, כן, כל מיני אנשי דת שבאו לדבר עם החבר'ה שם, אורט רמלה זה בית ספר ערבי. ספר ערבי המקיף הסביבתי, לא משהו סלקטיבי, ולא, ספר מקיף, הנוער הערבי מילות ורמלה לומד שם, ברובו. אז באו לדבר איתם קצת על סובלנות, על דברים מהסוג הזה, אבל לא רק, להציג ככה עמדות דתיות בפני התלמידים, כשהסאבטקסט היה איך חיים ביחד, ואיך, כן, איך מונעים קיצוניות, ואיך חותרים לסובלנות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. וגם אנשים שם דיברו, וכשאני הייתי צריך לדבר שם, אז זה היה מאוד, קודם כל היה חוויה מרתקת, סתם אני תמיד נזכר בזה, כשאני סיפרתי על זה כבר, אני חושב, הייתה חוויה מרתקת קודם כל, כי זה היה בית ספר מאוד מרשים, מאוד מרשים. יש שם מנהלת אישיות בלתי רגילה, מרשימה מאוד, התלמידים, וזה מקיף לגמרי, לא סלקטיבי, לא כלום, תלמידים התנהגו למופת, אני פשוט הייתי נדהמתי ממש, עם התעניינות ובהפסקות, באו לשאול, והיינו שם חצי יום, זאת אומרת, היה חוויה מרתקת. בכל מקרה, באיזשהו שלב, כשאני דיברתי, אז אמרתי להם, שרוח הדברים של הדוברים האחרים שם הייתה, תשמעו לחכמי הדת, ואז הם ינחו אתכם מה לעשות, אתם נערים, הם אנשים פזיזים, יכולים להגיע למעשים קיצוניים, אם תשמעו למנהיגים הדתיים, לחכמי הדת, זה ימתן אתכם, זה, כן, זה יאזן את כן, את הטמפרמנט הצעיר שלכם.
הרימו לך להנחתה.
אתה שומע?
הרימו לך להנחתה.
כן, בדיוק. ואני אמרתי להם שם שאני חושב בדיוק הפוך. זאת אומרת, לדעתי הדרך, עוד פעם, אני לא מדבר פה בשם המוסלמים, לא מבין באסלאם ולא בנצרות ולא כלום, אני מדבר איתכם פרקטיקה ומה תפיסתי היהודית, שגם היא לא מוסכמת בין כן, הרבנים היהודים, בשם המעטה, אבל זאת העמדה שאני רציתי להציג שם, ואמרתי להם שלדעתי להפך, אם לא תשמעו לאף אחד, אלא תגבשו עמדה בעצמכם, בעיניי זה מנגנון יותר בריא. יותר בריא, למרות שנכון, יש טמפרמנט של נאורים ואפשר להגיע לקיצוניות, אבל מצד שני, אם בן אדם אחד מכוון את כל הקבוצה, אז אפשר להגיע לכל מיני מעשים מאוד קיצוניים, תלוי מי הוא. אבל אם אני נותן לכל אחד בקרה, כל אחד בעצם יגבש עמדה משלו, אז היד הנעלמה, כי אנו חוק המספרים הגדולים, אם תרצו, יביא לאיזשהו סוג של איזון, אז זה יאזן את זה, והוא יאזן את זה, והתפלגות הדעות תביא בסופו של דבר למשהו שלא יגיע לקיצוניות מוגזמת. יהיה פה שם, יהיה פה כזה, אבל בסופו של דבר זה איכשהו יתמתן ויתמצע. ולכן אני מאמין דווקא בביזור, כן? לא בצנטרליזם, במקרה הזה כמכשיר למיתון. אז גם פה בעצם אמרתי איזושהי אמירה דומה למה שאני אומר, שלמעשה אתה לא אמור לקבל עמדה ממישהו רק בגלל שהוא אמר כי הוא חכם, או כי הוא תלמיד חכם, כן? כי הוא מכיר את העקרונות הדתיים, או לא משנה, או תחום כזה או אחר. אלא להפך, אתה צריך לגבש עמדה בעצמך, אחריות היא עליך, ואני חושב שבסופו של דבר זה גם יביא לתוצאות, בממוצע, יביא לתוצאות טובות יותר. התגובות שם היו מאוד מעניינות, כי קיבלתי תגובות כמו שאני מקבל מרבנים יהודים. כעסו עליי, העמיתים שלי שם על הפאנל. זאת אומרת, יש חובה לשמוע לחכמי הדת, ואתה לא סומך עלינו, איזה מין... באמת, היו אנשים, התרשמתי שאנשים מתונים, זאת אומרת, זה לא... אני חושב שבאמת הייתה להם מגמה מתונה, זה לא שהם שיחקו משחקים, ועדיין קיבלתי מתקפות דומות לאלה שאני מקבל מתוך העולם היהודי הדתי. אז זה היה מאוד מעניין לראות את האנלוגיה הזאת. אגב, סתם אנקדוטה, השייח שהזמין אותי לכינוס הזה, זה מישהו פה מלוד, של אחד המסגדים פה בלוד, פעיל, הוא אחד השייחים המרכזיים פה, לא הפרא האדם הזה שעולה לכותרות מדי פעם, יוסף משהו, לא זוכר כבר את שמו, זה פרא האדם, זה אין לי מי לדבר. אבל היהודי הזה, היהודי, השייח הזה, הוא, כן, אדם מתון, אפשר לדבר איתו, הוא גם עברית טובה אגב, הוא אפשר בהחלט בן שיח. למה אני אומר את זה? כי בתקופת הפרעות שהייתה פה לפני כמה חודשים, אז ככה, כשאחרי יום, יומיים שהעסק הזה, ראיתי שהוא לא נרגע, שלחתי לו וואטסאפ, לשייח הזה, ואמרתי לו, תגיד, אולי אפשר לדבר איך אנחנו עוצרים קצת את ההסלמה הזאת, כי העסק הזה יכול להגיע מאוד רחוק. יש על מה לדבר, כאילו אפשר, רוצה אולי להיפגש ולדבר קצת? לא קיבלתי תשובה. זה היה בתחילת השבוע, נדמה לי, ביום חמישי, שזה היה ממש כבר הסוף של הפרעות, הוא ענה לי, שלחתי לו עוד וואטסאפ, הוא ענה לי, והתחלנו להתכתב. לא, שלחתי לו עוד וואטסאפ, כי התפרסם פה, סתם אנקדוטה, זה לא קשור לשיעור, אבל זה סתם אני נזכר, וזה גם, יש מה ללמוד מזה. שלחתי לו וואטסאפ, כי התפרסם איזשהו קרוז של נציגי הציבור הערבי בלוד, זה מה שהיה חתומים על הקרוז, בלי שמות, מין כותרת כזאת. והקרוז היה מאוד קיצוני. זה מה, היהודים רוצים להעיף אותם, לגרש אותנו, המתנחלים משתלטים פה, כן, הגרעין התורני פה נקראים המתנחלים בפי העם. אז בפי העם הכוונה הערבים והשמאלנים. הקרוז הזה, החבר'ה פה נורא התרכזו, הנה אתם רואים, אין עם מי לדבר, זה כולם קיצוניים, ואלה נציגי הציבור הערבי, ולא, אמרתי להם, תשמעו, אני חייתי בבני פרק לא מעט שנים, ואני יודע שכשחתום שם מוסדות, אני לא יודע מה, נתיבות עולם, זה בסך הכל מישהו משועמם עם חותמת וסטנדר, שהוא כותב עליה נציגי, אני לא יודע מה, או מועצת ועדה הרוחנית לענייני... לא יודע מה, מה שלא יהיה. מה זה מישהו חותם ככה, יכול להיות נציג הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, סתם איזה יהודי או ערבי משועמם, מה זה נציגי הציבור הערבי בלוד, זה אנונימי, אף אחד לא חתום על זה, מה אתם מסיקים מזה בכלל מסקנות? ואז כדי לבדוק את התזה שלי, שלחתי לו עוד וואטסאפ, זה היה יום חמישי, שלחתי לו עוד וואטסאפ, אמרתי לו, תגיד, מי זה הנציגי הציבור הערבי הזה, אתם, באמת הציבור עומד מאחורי העמדות האלה? הוא אומר לי, חד משמעית, כן, מה, אתה לא מסכים למה שכתוב כאן? הוא אומר לי, הייתי עמום. באמת, זה היה דברים מאוד קיצוניים, מנותקים לחלוטין. אני זוכרתי אותו כאדם בסך הכל מתון, אפשר לדבר איתו. הוא רואה דברים מזווית אחרת, בסדר, אבל בהחלט מישהו שאפשר לדבר איתו. לא היה מי לדבר, אנחנו התקטשנו בוואטסאפ שמה, ואל-אקצה ושמאל-אקצה, ודיבר שם כאחרון הפוחזים פה ברחוב, זה היה די מדהים הדבר הזה, והוא היה מאוד משוכנע בעצמו, באיזשהו שלב הוא אמר לי שהוא יענה לי אחרי התפילה, ומאז לא שמעתי ממנו. זה אנקדוטה סתם, כי ההתרשמות שלי בכינוס הזה היה שבאמת מדובר באנשים מאוד מתונים, ופתאום גיליתי שם אמירות שלא, בכלל לא ציפיתי לאמירות כאלה מאדם כזה, וזה עורר בי מחשבות מאוד נוגות, כי אני לא חושב שהוא שיחק משחקים. הוא כנראה באמת ובתמים רואה את הדברים באופן הזה, אמיתית. זה לא, הוא לא מנסה להליט, הוא לא מנסה, אני חושב, כך אני מתרשם. הוא באמת ובתמים רואה את הדברים באופן הזה, שבעיניי זה הזוי ומנותק לחלוטין. זה בכלל שאלה של ויכוח, אפשר לראות כך, אפשר לראות אחרת, תמיד יש שני צדדים, לא, פשוט הזוי. אין שום קשר למציאות. אבל ככה הוא רואה את זה, ומדובר על אחד האנשים המתונים, אני חושב, מהמנהיגות המקומית כאן. אז טוב, זה רק אפרופו האנשים שפגשתי שם, אבל לענייננו, אני סוגר את הסוגריים, לענייננו, מה שאני רוצה לומר זה שבאמת זאת איזושהי תזה שנראית קצת מנוגדת למה שהיינו מצפים ממסורת דתית. מסורת דתית תמיד מצטיירת כאיזשהו הליכה אחרי המנהיגות הדתית, אמון, מה שהם אומרים, ומה שאני אומר כאן זה לא רק שזה לא זה, זה הפוך. זאת אומרת, אם משהו מבוסס על אמון על אדם, אין לזה מעמד הלכתי. זה לא שגם אם, זה, גם אם יש לך אמון באדם, תסייג את זה, אולי לא בטוח, צריך בכל זאת להיות אוטונומי, למרות שאני דתי. לא, לא למרות, בגלל. בגלל שאני דתי אסור לי לקבל את זה, להלכה עצמה, לא נותנת מעמד. לדברים
עליו, עליו. איך הרב מסביר זקן ממרא שמתחייב מיטה שלא מציית לבדין?
זה סנהדרין, אמרתי, סנהדרין זה משהו אחר.
למה, מה ההבדל? זה בעצם הסמכות הרוחנית, ההנהגה החוקית זה הסנהדרין בעצם, אין הנהגה חוקית אחרת.
שני דברים. א', סדר צריך להיות. יש מוסד מחוקק עליון, וכשהוא קובע כמו בכנסת. כשהמוסד המחוקק קובע משהו, זה מחייב את הציבור. זה א', ב', זה א'. ב', הסנהדרין כשהיא קובעת משהו, היא קובעת את זה לא על סמך רוח הקודש, היא קובעת את זה על סמך שיקולים שהם נגישים לכולם, יש לי ביקורת עליהם. ואגב, אם אני לא מסכים איתם, לפשט הגמרא בתחילת הוראיות, אני גם לא צריך לשמוע בקולה. אסור לי להורות הוראות נגד דבריהם. אבל אני כשלעצמי, לא צריך לשמוע בקולה. זה טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים, בגמרא בתחילת הוראיות. ולכן, אני לא חושב שזה קשור לעניין. בכל מקרה, זה גם דיברתי לא פעם, יש כאלה שחולמים שכשתחזור הסנהדרין, אז סוף סוף ההלכה תהיה אחידה, ייפסקו המחלוקות, יקבעו לנו מה נכון ומה לא נכון, תשביע את ארץ קושיות ובעיות, מה שנקרא, כן? כל הספקות שלנו יתעדו. אני מבחינתי זה אפוקליפסה עכשיו, שערותיי סומרות מהחשיבה על האוטופיה הזאת. זאת אומרת, זאת אוטופיה מפחידה מבחינתי. ואני רוצה להאמין ולקוות שזה לא מה שיקרה. מה שיקרה כשתחזור סנהדרין, אם היא תחזור פעם, זה שהסנהדרין תקבע איזושהי מסגרת באותן נקודות שבהן חשוב לקבוע מסגרת. אני לא צריכה לסגור את כל המחלוקות, אם אני חושב באופן מסוים, אני אמור לנהוג באופן שאני חושב, זה נכון. אם אתה חושב אחרת, אתה אמור לנהוג כמו שאתה חושב. יש מקומות שבהן החברה לא יכולה להסתדר כשכל אחד עושה משהו אחר, או חושב משהו אחר. כדי לתפקד, החברה צריכה לקבוע מה הנורמה הקובעת, בדברים מסוימים. שם הסנהדרין תתערב ותקבע משהו שמחייב. אבל היא לא תתערב בשום מקום, גם אם תהיה לה עמדה, גם אם היא תחשוב שאני טועה. אבל אם הטעות שלי לא מזיקה, ואני משתמש בשיקול דעת הלכתי שלי, לדעתם אני טועה, אבל זה מה שאני חושב, אין שום סיבה בעולם שהם יקבעו ויחייבו אותי לעשות אחרת. ואני מקווה ומעריך שזה לא יקרה.
מה אם ככל אשר יורוך?
אותה שאלה, על זה אני עונה עכשיו.
מותר להתווכח.
זה הכוונה, זה החובה לשמוע לסנהדרין.
הרב, מותר להתווכח עם הסנהדרין, לא? אם הסנדרין קובע משהו, ויש לך איזה טיעון הלכתי טוב, אתה בא, ידעו לך שישמעו אותך, לא ידעו לך, אדוני.
מקיח עם הסנדרין, אין ספק שמותר, רצוי אפילו. אמורים לשמוע את התלמידים שיושבים שם, שהם לא בין השבעים.
כן.
מה? אבל השאלה היא מה קורה אחרי שהם מחליטים. אחרי שהם מחליטים, לכאורה יש לא תסור. יכול לשיר לירוחה, לא משנה, כן? יש חובה לשמוע בקולם. אז איך זה מתיישב עם כל התזה שלי? אז אני אומר, זה מתיישב, זה מתיישב בתארטי. א', הטענה היא שזה מוסד מחוקק, זה לא רב או מנהיג רוחני כזה או אחר. מוסד מחוקק יש בכל חברה. מה עם החובה לציית לכנסת או לפרלמנט בכל מדינה או משהו כזה, לסותר את האוטונומיה? לא, זה איזשהו סדר שצריך להיות בהתנהלות החברתית. אז זה לא נקרא הליכה כמו עדר אחרי מנהיג מתוך אמון עיוור. לא צריך להיות לי גם אמון. אני חייב לציית, כי זה הכללי הסדר החברתי. המוסד המחוקק צריך לקבוע איך מתנהלת החברה. מעבר לזה אני אומר, שגם הסנהדרין עצמה לא אמורה לעשות שימוש בסמכות הזאת, מעבר לתחום שבו זה נצרח. בסוגיות שבהן כן צריך לקבוע נורמה אחידה, כי אחרת יהיה קשה להתנהל, שם הסנהדרין תקבע נורמה אחידה ותחייב את כולנו. אבל במקומות שבהם אין בעיה בזה שכל אחד יעשה כפי מה שהוא חושב, אז למרות שבעיני הסנהדרין אולי חלק מאיתנו יהיו טועים, אני רוצה להאמין שעדיין היא תיתן לנו לטעות. יש ערך של אוטונומיה, ובן אדם אמור להתנהל כמו שהוא חושב. הסנהדרין לא תתערב לנו בחיים, רק במקום שבו אין, למשל, פתאום הסנהדרין רואה שאי אפשר כבר להתחתן בין קבוצות שונות, מרוב שהמנהגים שונים, או שזה לא סומך על זה, או מה שלא יהיה, כבר יש, נוצר איזושהי בעיה חברתית. אי אפשר כבר להתנהל. לא מתארחים אחד אצל השני, כי לא אוכלים אחד אצל השני, לא מתחתנים אחד עם השני, או מין משהו כזה. במקומות כאלה, יכול שסנהדרין תתערב והיא תקבע נורמה שתחייב את כולם. היא לא תאפשר יותר חילוקי דעות בתחומים האלה. כי היא רואה שיש בעיה חברתית שמחייבת אכיפה של נורמה אחידה. אבל זה לא שיש איזשהו ערך עליון שכולנו נתנהל באותה צורה, הפוך. הערך הבסיסי הוא שכל אחד יתנהל כמו שהוא חושב. רק במקומות שאין ברירה, יקבעו איזושהי נורמה מחייבת אחידה. לכן, גם אם תחזור סנהדרין אי פעם, ויהיה לו תסור, וכמובן, יכול להיות לו תסור, עדיין, הם אמורים לא להשתמש בזה מעבר למה שהם חייבים, ולא לסגור את כל המחלוקות, ולהפסיק את כל ההתנהלויות השונות, ולאחד את כל מה שכן, נוסח אחיד, כן, של הרב גורן, מה ש... נוסח ספרד, בשם המכובס שלו. אין שום סיבה שהיא אחדות, אחידות. לא, אין שום ערך בזה, להפך. הערך הבסיסי הוא בחוסר אחידות, אלא באוטונומיה, שכל אחד שחושב באופן מסוים, יתנהל כמו שהוא חושב. והתשתית של כל הסיפור הזה, היא באמת זה שההלכה בעצם אמורה להתגבש באופן אוטונומי, על ידי בן אדם שמגבש עמדה, ולפי שיקולים שנגישים לו. ולא לקבל משהו רק בגלל שמישהו אחר אמר. זה מיסטיקה, זה לא הלכה. מנהיגות מיסטיקה.
רגע, הרב, אני רוצה להבין. נגיד בסנהדרין תקנו לא לאכול עוף בחלב, בסדר, תקנו נגיד תקנה כזאת. אז כל אדם בישראל שהוא חושב שהתקנה לא נכונה, אז לא חייב לשמוע לזה? הוא יהודי כשר, הוא יהודי כשר למהדרין, אם הוא לא מקיים את דבריהם?
אצל רבי יוסי הגלילי, כן אכלו בשר וחלב.
נכון, למשל, במקומו של רבי יוסי הגלילי אכלו בשר וחלב, עוף וחלב. אבל מעבר לזה אני אומר, ברגע שהסנהדרין קבעה את זה, אז תלוי מי אני. אם אני, בן אדם שהגיע להוראה, תמיד חכם, לא סתם מישהו שלא מבין כלום. מישהו שלא מבין כלום לא צריך לגבש עמדה על כלום, הוא צריך ללמוד תורה. צריך להגיע למצב שהוא יוכל לגבש עמדה. אני מדבר על מישהו שיכול לגבש עמדה. מישהו שיכול לגבש עמדה, והוא הגיע למסקנה שהוא לא מסכים עם הסנהדרין, אז שלא יעשה את מה שהם אומרים. אסור לו להורות הוראה נגד עמדתם. אבל הוא לא צריך לציית להם. להפך, אם הוא ציית להם והתברר שהוא טעה, הוא מביא קורבן. הוא מביא קורבן, הוא לא יכול להסתמך על זה, הסתמכתי עליהם. זה הגמרא בתחילת תוריות, טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. אחד שציית להם למרות שהוא ידע שהם טועים, זה טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. עכשיו, עוד פעם, יש פה דעות פרשנויות שונות, דעות שונות, אבל זה פשט הגמרא. איך זה מסתדר, על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, בסדר, זה... על זה כבר נשברו הרבה קולמוסים. אז לכן אני אומר שהתזה שאני אומר כאן, מעבר להגדרה של המיסטיקה ומעמדה של המיסטיקה, יש פה איזושהי אמירה על מה זאת תורה והלכה בכלל, בלי קשר למיסטיקה, הפוך. במנוגד למיסטיקה, אז מה כן? וכן, יש פה איזושהי טענה שדורשת עיכול, כן? קצת, זה קצת נגד מה שמקובל לחשוב, ושוב פעם, זה לא איזושהי, זה כן עמדה חריגה, אני חושב, בנוף של העמדות התורניות, אבל אני לא, זה לא משהו שבא מתוך איזושהי אהבת האוטונומיה שלי בלבד, שכמובן קיימת, אני לא אכחיש, אלא אני טוען שזה מה שעולה מהמקורות. זה, למשל, אני הראיתי את זה מכמה וכמה מקומות. הטענה שלי שזאת המסורת ההלכתית שלנו. לא שכך אני נוטה וזה גם לגיטימי. אני טוען שמי שעושה אחרת זה לא לגיטימי. לא שגם אני לגיטימי. מי שעושה אחרת טועה. טועה ומחנך בכיוון שלא מתאים למסורת שאותה קיבלנו. זה אמירה קצת מרחיקת לכת. עכשיו, בגלל זה שהיא קצת מרחיקת לכת, אני רוצה להקדיש עוד קצת זמן כדי לסייג אותה, או להסביר איפה בכל זאת נכנס האמונת חכמים או האמון בחכמים. ובשביל זה אני רוצה ללמוד איזו סוגיה בבבא קמא, גם כן פעם עסקתי בזה אני חושב פה, סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, עוד מעט תבינו את הקשר.
קופין.
מה?
זה קופין על מידת סדום.
יש כאלה שקושרים את זה לקופי על מידת סדום, כן, אבל זה לא ההיבט הזה. אז הגמרא בבבא קמא, אני רוצה ללמוד את הסוגיה, זו סוגיה מעניינת, כתבתי עליה גם טור לא מזמן. ועוד מעט תראו למה, מה אני רוצה להוציא מהסוגיה הזאת. אמר לי פה, אמר לי רב חיסדא לרמי בר חמא, לא הבית גבן באורתא בתחומה, דיבי אלן מילי מעלייתא. כן, היה שבת, ורב חיסדא אומר לרמי בר חמא, לא היית בבית המדרש בשבת, פספסת. היה דיון מרתק, מילי מעלייתא. דיון מעולה, מרתק, מאלף. אמר, כמו שואל אותו רמי בר חמא, היי מילי מעלייתא, על מה היה הדיון? בוא ספר, השלים לי את ההפסד. אמר לי, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך? זאת אומרת, השאלה שעלתה בבית המדרש, היא השאלה הבאה, מישהו נכנס לחצר חברו או לבית של חברו, והוא גר שם. בלי לבקש רשות מבעל הבית. האם הוא צריך לשלם לו על זה או לא? שואלת הגמרא, איך היא דמי? איך מדובר? היא לימה בחצר דלא קיימה לאגרה, וגברה דלא עביד למי גר. זה לא נהנה וזה לא חסר. כן? איך, יש שתי אפשרויות לגבי הסטטוס של החצר הזאת או של הבית הזה. השאלה אם זה עומד להשכרה או לא עומד להשכרה. כן? קיימה לאגרה, הכוונה עומד להשכרה, הוא לא עומד להשכרה. למה זה חשוב? כי אם נכנסתי לחצר והיא עומדת להשכרה, אז בעצם הפסדתי אותו, הוא לא יכול היה להשכיר, הוא הפסיד כסף. ולגבי הבן אדם שנכנס לגור בחצר, גם יש שני מצבים. האם הוא גברא דעביד למיגר, או דלא עביד למיגר? זאת אומרת, האם יש לו מקום מגורים? או שהוא צריך מקום מגורים, והוא מצא את זה בחצר הזאת. למה זה חשוב? כי השאלה אם הוא נהנה, אם יש לו מקום מגורים אחר, והוא סתם נכנס לפה, הוא לא קיבל שום מנה, הוא היה יכול לגור במקום אחר, יש לו אופציה אחרת. אז לכן, אני חוזר לגמרא, כן, אז איך מדובר? שאלה אם הוא צריך לשלם את הכסף לבעל החצר, איך מדובר? אילא אם בחצר דלא קיימה לאגרה, והחצר לא עומדת להשכרה, זאת אומרת שבעל הבית לא הפסיד כלום, וגברא דלא עביד למיגר, והוא לא צריך מגורים, יש לו מגורים, זה לא נהנה וזה לא חסר. אז בעצם אני לא נהניתי, כי יש לי מקום מגורים אלטרנטיבי, הוא לא הפסיד כלום, כי החצר לא עומדת להשכרה, היא בין כל כך הייתה עומדת פה שוממה, אז לכן ברור שלא צריך לשלם, אז מה השאלה? אז לכן ברור שלא מדובר בסיטואציה כזאת, אלא בחצר דקיימה לאגרה, וגברה דעביד למיגר. החצר עומדת להשכרה, ואני צריך מגורים. אמרת הגמרא, גם זאת לא שאלה, זה נהנה וזה חסר, אז פה ודאי צריך לשלם, אני נהניתי, והוא חסר. אז עדיין שצריך לשלם. אז איך מדובר? זאת אומרת, הגמרא לא צריכה. בחצר דלא קיימה לאגרא, וגברא דעביד למיגה. מדובר בסיטואציה שהחצר לא עומדת להשכרה, זאת אומרת, הוא לא חסר, וגברא דעביד למיגה, אני כן נהניתי. כן? מהי? השאלה הייתה, מה הדין במצב כזה? מצי אמר לי, מה היא חסרתיך? הרי אתה לא חסר, אני נהניתי, אבל אתה לא חסרת. מה החסרתי לך? לכן לא צריך לשלם לך. או דילמה, מצי אמר, הייתנית. נכון שאני לא חסרתי, אבל אתה נהנית. אוקיי? זאת בעצם, זה הפתיח לסוגיה. קודם כל, את הסוגיה הזאת, את ההיבט הזה של הסוגיה, דנו בזה, כן, שמואל, אתה היית שם, בספרייה הלאומית, היה איזה פאנל כזה של סדרת מפגשים, הם קראו לזה מפגשים בבבלי. הכוונה על התלמוד, כן, על סדרת מפגשים על התלמוד, זה המפגש עם מאיר בוזגלו, כן, מהוגי תנועת המסורתיות, מרצה לפילוסופיה בירושלים, או בעברית, ותומר פרסיקו, ואולי תונה איזה חינכה, את זה לא זוכר כבר, רוצה ישראל, קובי מידן הנחה את זה, ואני ככה בהכנות שעשינו לקראת המפגש, הצעתי שנלמד את הסוגיה הזאת, סוגיה זה נהנה וזה לא חסר. אז שמה בעצם טענתי את הטענות הבאות, שאני אגיד לכם עכשיו. נקודה ראשונה מעניינת, למה זה כאלה מלמעלייתה? מה, כן, הוא אמר, שמה, הפסדת, היה דיון מדהים. מה כל כך מדהים בדיון הזה? אז נדמה לי שהמבנה של הסוגיה הוא מבנה שהוא מתחיל טיפוסית, אבל ממשיך פחות טיפוסי. מה זאת אומרת? הסוגיה מתחילה בשאלה הלכתית. הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך לעלות לשכר או אין צריך לעלות לשכר? כן, הרבה סוגיות כאלה. יש מקרה מסוים, צריך לשלם, לא צריך לשלם. זה הדיון. אבל אחרי זה, כשהגמרא מתחילה לנתח את זה, אז הגמרא מנסחת את זה בצורה של חקירה של אחרונים. כי בעצם מה הגמרא אומרת? נתרגם את זה, כן, איך רב חיים היה כותב את זה? כן, אז רב חיים מבריסק. כן, הוא היה אומר, בעצם השאלה היא, האם גורם החיוב לתשלום זאת ההנאה או החיסרון? יש לחקור. האם גורם החיוב בתשלום הוא ההנאה או החיסרון? ואז איך רב חיים היה ממשיך? הוא אומר ככה, במקום שבו זה נהנה וזה חסר, ברור שצריך לשלם, זה לא תלוי בחקירה, כי יש גם חיסרון ויש גם הנאה, אז ודאי שצריך לשלם. במקום שזה לא נהנה וזה לא חסר, ודאי לא צריך לשלם, גם זה לא תלוי בחקירה, כי אין חיסרון וגם אין הנאה. איפה תהיה נפקמין על החקירה הזאת? וזה נהנה וזה לא חסר. או זה חסר וזה לא נהנה, זה לא מופיע בגמרא, זה מחלוקת ריף ותוספות. מה הדין במקרה הרביעי? אבל אני מתרכז כרגע בגמרא. אז בגמרא מדברת, אז זה נהנה וזה לא חסר. למה? כי זה בדיוק אבן הבוחן, או נייר הלקמוס, שמהווה נפקמין על החקירה שלנו. אם התשלום הוא תשלום על ההנאה, אז בזה נהנה וזה לא חסר, ישלם. מה אכפת לי שהוא לא חסר? סוף סוף אני נהניתי. אבל אם חיוב התשלום תלוי בחיסרון, אז הוא לא חסר. מה אכפת לי שאני נהניתי? אז אני לא צריך לשלם. אז זה בדיוק הנפקמין. אז התרגום, הגמרא פותחת בשאלה הלכתית, שהיא לא מתמסכת דרך המושגים הלמדניים, הניתוח הלמדני. שאלה הלכתית. זה כל סוגיה בגמרא, זה מה שהיא עושה. אבל מיד אחר כך מגיע ניתוח, שהוא בעצם איזשהו ניתוח למדני, שאפשר היה לעשות אותו בכל כן, ישיבה בזמננו. ככה עושים את זה, בכל סוגיה. אבל זה באמת יחסית נדיר בגמרא. ברוב המקומות, יש עוד מקומות, אבל ברוב המקומות בגמרא, אין את ההמשגה הלמדנית. שואלים שאלה הלכתית, תנים עליה, מביאים ראיות מפה, ראיות משם, דרשות, ברייתות, משניות, ויכוחים, נפקמינות, אבל אין את ההמשגה. את ההמשגה בדרך כלל עושים האחרונים, או אנחנו, כן, בישיבה, או חושב, כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו תורכים ועושים איזושהי המשגה, מה עומד מאחורי העמדות השונות בסוגיה. בסוגיה עצמה זה לא מוזכר. פה זה מאוד חריג. בסוגיה עצמה עושים את ההמשגה, ממש עושים חקירה, האם ההנאה זה המחייב או החיסרון זה המחייב, והנפקמינה היא בזה נהנה וזה לא חסר, ממש מהלך של אחרונים, ונדמה לי שזה מה מה שעמד בבסיס האמירה הזו של רב חיסדא, כן, שהוא אומר לרמי בר חמה, הפסדת, היה דיון מדהים. למה? כי היה פתאום איזה מהלך של רב חיים, הגיע שם על הישיבה בבבל, והם אמרו, וואלה, זה מרתק, זה לא, לא מופיע פה כל יום מהלך כזה, פספסת. ככה הוא אומר לו. זה, כשאני קראתי את החלק הזה של הסוגיה, אני נזכרתי, יש... יש ברמב״ם, בפירוש המשנה למסכת קריטות, פרק ג' משנה ד', זה דוגמה נהדרת. תראו פה. ויש בדברינו אלה, אני קורא מפירוש המשנה שם, כן? יש בדברינו אלה נקודה נפלאה, נעיר עליה, לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. מה זאת אומרת? קודם כל זאת נקודה יסודית מאוד, למה היא נפלאה הנקודה הזאת? יסודית מאוד, אבל יש פה גם למדנות מתוחכמת, זה מדיוק העיון. אז זה נקודה נפלאה. והיא, מן הידוע, שבשר בחלב אסור בהנאה. כן, בשר בחלב, לא תבשל גדי בחלב דימו, כתוב שלוש פעמים, אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, ואחד איסור הנאה. והחלב, דרך משל, החלב, סליחה, דרך משל, כן, אני מבלבל פה, הראשון זה חלב, השני זה חלב. חלב זה סוג מסוים של בשר, שאסור לאכול אותו, בסדר, בבהמה. והחלב, דרך משל, מותר בהנאה, אסור באכילה, אבל מותר בהנאה. ואם בישל החלב, אני כותב פה, בצרה, כן? בחלב, מטעם לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב. הוא הדין בנבלה, בהיותו איסור מוסיף. כמו שאמרו כאן בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה מחמת שנוסף בו איסור ענם. אז אני אסביר טיפה. יש כלל בהלכה שאין איסור חל על איסור. זאת אומרת, אם אני אוכל חזיר ביום כיפור, כמו הגששים, עשה בלי רישיון על המדרכה נגד הכיוון, ונכנס בקיוס, אוקיי? אז מישהו אוכל חזיר ביום כיפור, אז מה קורה במצב כזה? אין איסור חל על איסור. החתיכה הזאת אסורה באיסור חזיר, ולכן בעצם עברתי על איסור חזיר, לכאורה עוד פעם, כבר כן עוברים, אבל עקרונית, עברתי על איסור חזיר ולא על איסור יום כיפור. לכלל הזה של אין איסור חל על איסור, יש שלושה חריגים. כולל, מוסיף, בבת אחת. ואת אם האיסור הראשון והאיסור השני חלים בבת אחת, אז הם כן שניהם חלים. רק אם יש מוקדם ומאוחר, אז המאוחר לא חל על המוקדם. זה בת אחת. כולל, זה כאשר האיסור השני חל על יותר דברים מאשר האיסור הראשון. ומוסיף, זה כאשר האיסור השני רחב יותר, מבחינת היקף שלו, לא הדברים שעליהם הוא חל, מאשר האיסור הראשון. למשל, מה קורה אצלנו? איסור חלב, זה סוג מסוים של בשר של בהמה, שאסור באכילה ומותר בהנאה. איסור של בשר בחלב, אסור באכילה ובהנאה. אוקיי? עכשיו, אני לוקח את החלב, שהוא בשר, ומבשל אותו עם חלב. אז הגמרא אומרת שיש פה רק את איסור חלב, כי אין איסור חל על איסור. ואם אכלת את זה או בישלת את זה, לא עברת על איסור בשר בחלב, אלא רק על איסור חלב. שואל הרמב״ם, למה? הרי זה מוסיף. איסור בשר בחלב הוא איסור אכילה והנאה. הוא איסור רחב יותר מאשר איסור חלב, כי איסור חלב זה רק איסור אכילה. אין בו איסור הנאה. האיסור השני הוא איסור רחב יותר, ואם האיסור השני רחב יותר, אז הוא כן חל על האיסור המוקדם. אז לכאורה, אם אכלתי חלב בחלב, הייתי צריך לעבור גם על איסור חלב, וגם על איסור בשר בחלב. כי איסור בשר בחלב הוא רחב יותר, והוא כן צריך לחול על איסור חלב. כך שואל הרמב״ם. והתשובה לכך, אני אמשיך לקרוא. והתשובה לכך, שבשר בחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו. לפי הכלל שבערנו, שכל שנאסר באכילה, נאסר להנות בו, עד שיפרוט לך הכתוב. מה הכוונה? זה הגמרא בפסחים, מחלוקת רבי אבאו וחזקיה. רבי אבאו טוען, וכך פוסקים להלכה, רבי אבאו טוען שכל דבר שנאסר באכילה, אסור גם בהנאה, אלא אם כן הכתוב בעצמו מתיר אותו בהנאה. למשל, לגבי שר בשדה טרפה, לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. מה זה אומר לכלב תשליחון אותו? התורה עצמה תורחת להטיל את זה בהנאה, אסור לך לאכול טרפה. אבל אין איסור הנאה. למה אין? כי התורה עצמה התירה אותו בהנאה. מכאן אומר רבי אבאו, רואים שלולי התורה הייתה מתירה אותו בהנאה, מעצם זה שהוא נאסר באכילה, היינו גם אוסרים אותו בהנאה. לכן התורה צריכה להתיר אותו במפורש בהנאה, לא מספיק שהיא לא תאסור אותו. אם היא לא הייתה אומרת כלום, הייתי אוסר אותו גם בהנאה. למה? כי כל דבר שנאסר באכילה, נאסר גם בהנאה, עד שפורט לך הכתוב, אלא אם כן, כי פורט לך הכתוב שהוא מותר בהנאה.
בסדר? כי אכילה זה, אכילה זה, זה, זה דוגמה להנאה?
נכון, זה ככה רמבה מסביר, אבל אני לא נכנס לזה כאן, אבל זאת שיטת הרמבה, כן. Okay. אומר הרמב״ם, ואין בו פסוק האוסר אכילתו, הוא פסוק האוסר ליהנות בו, בבשר וחלב. אין פסוק שאוסר אכילה ופסוק שאוסר הנאה, אלא שני הדברים יחד הם, איסור בשר וחלב. מה זאת אומרת? הוא אומר, באיסור בשר וחלב, אין פסוק שאוסר את האכילה ופסוק שאוסר את ההנאה. עכשיו, האמת היא שיש. כי הרי כתוב פעמיים, לא תבשל גדי בחלב אמו, את זה הוא מסביר בספר המצוות, אני לא נכנס כרגע לפרטים, רק אני רוצה שתראו מה, למה זאת נקודה נפלאה, זה מה שחשוב לי פה. אז הוא טוען שבעצם איסור הנאה בבשר בחלב, מסתעף מאיסור האכילה, אין לו לך פסוק נפרד שאוסר אותו בהנאה. וכיוון שאמרנו אין איסור חל על איסור, ולפיכך לא יחול איסור בשר בחלב על איסור נבלה, הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקה משום נבלה, וירד איסור בשר בחלב לגמרי לפי שלא חל. וכבר נתבאר זה במקומו, והבן עניין זה כי הוא מקום טעות, ועליו תדון בכל הדומה לו. מקום טעות פירושו של דבר זה עניין הדין, וקל מאוד לטעות בו. כך אומר הרמב״ם. מה זאת אומרת? מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר, איסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה. אין לו פסוק נפרד שאוסר אותו בהנאה. אז מה? אז בעצם באופן בסיסי זה רק איסור אכילה. ברגע שהדבר יאסר באכילה, יסתעף מזה גם איסור הנאה. עכשיו, אני בישלתי את החלב בחלב. עכשיו אני בא לאכול אותו. אז כיוון שהאיסור בשר בחלב הוא רק איסור אכילה, הוא לא יחול על איסור חלב שגם הוא רק איסור אכילה. אין איסור חל על איסור. ברגע שאיסור האכילה מצד בשר בחלב לא יחול, אז גם לא יתעורר איסור ההנאה, כי הרי איסור ההנאה רק מסתעף מאיסור האכילה. רואים? מהלך קלאסי של רב חיים. נכון? זאת אומרת, איזה ניתוח למדני כזה, שבאמת מאוד נדיר בראשונים, הניתוח הזה, אבל זה מה שאמרו, לכן הוא קורא לו נקודה נפלאה. כי זה איזשהו ניתוח למדני כזה מאוד נדיר, והרמב"ם מתלהב מאוד מזה שהוא עלה על הרעיון הלמדני הזה. שבעצם זה לא איסור אכילה ואיסור הנאה, אלא זה איסור הנאה שמסתעף מאיסור האכילה, בעצם זה רק איסור אכילה. רק איסור אכילה, יש איסור אכילה שמסתעף מהם איסור הנאה, ויש איסור אכילה שלא מסתעף מהם איסור הנאה. איסור חלב הוא מהסוג השני, זה איסור אכילה שלא מסתעף ממנו איסור הנאה. איסור בשר בחלב זה איסור אכילה, אבל כזה שכן מסתעף ממנו איסור הנאה. אז מה? אז בסיסית שניהם רק איסור האכילה. רק ברגע שיחול איסור האכילה, יסתעף ממנו גם איסור הנאה. אבל בשביל לדעת אם יחול איסור האכילה, אני בודק האם איסור האכילה השני, של כלב בחלב, חל על איסור האכילה הראשון, איסור אכילת חלב, והיא לא. זה איסור אכילה וזה איסור אכילה. זה לא יותר רחב מהאיסור ההוא. אין זה איסור האכילה. אז הוא לא חל, האיסור של הבשר בחלב. ברגע שהוא לא חל, אז לא יסתעף ממנו גם איסור הנאה. בבסיס זה איסור אכילה, רק אם הוא יחול, יסתעף ממנו איסור הנאה. אבל ברגע שהוא לא חל, כי כשאני בודק האם הוא חל או לא, אני רואה תורה כאיסור אכילה. אז הוא לא חל, כי הוא איסור אכילה וגם חלב זה איסור אכילה. אז הוא לא יותר רחב מאיסור חלב, אז הוא לא חל. ברגע שהוא לא חל, גם לא יסתעף ממנו איסור ענה. בסדר, זה רק באמת כל זה סוגריים, מה אני רוצה להראות פה? הרמב״ם נורא מתלהב מהדבר הזה, זו נקודה נפלאה, מעט מאוד התבטאויות כאלה יש ברמב״ם, ומה הוא מתלהב כל כך? מהלך כזה תמצאו בכל דף בספרי האחרונים. כל שיעור בישיבה אומר לפחות רעיון אחד כזה, אם לא יותר טוב. מה הרמב״ם כל כך מתלהב? הוא מתלהב כי בזמנו זה באמת לא היה מצוי. המהלכים הלמדניים, האנליזה הלמדנית, שאנחנו כל כך רגילים אליה היום, בתקופת הראשונים זה היה ממשהו שלא לא קיים, לא הכירו דבר כזה. אם הם היו רואים דבר כזה, הם היו קופצים מהגג מרוב התלהבות. כמו המהלך של הגמרא, לכן הזכרתי, כמו המהלך של הגמרא בזה נהנה וזה לא חסר. ברגע שרואים איזה מהלך למדני, וואו, מילי מעלייתה, הפסדת שלא היית בבית המדרש. הוא היה בוולוז'ין, הוא היה שם, לא בוולוז'ין, בכל ישיבה היום פה בארץ. הוא היה שם שלושה מהלכים כאלה ביום. זה די מדהים, השינוי הזה בין הדורות, ככה אנחנו לא רגילים לעשות הבחנות, כי זה יותר עניין אקדמי, ההבחנות האלה, או להסתכל איך דורות משתנים, איך עניינים מתפתחים. אז זה באמת מדהים לראות איך, עד כמה דברים שהם כל כך התפעלו מהם, מבחינתנו זה עניין של בחור בישיבה קטנה, נגיד דברים כאלה, זה לא, הם בטח לא הרמב״ם, כן, גדול הדור, או למה, או רמי בר חמה, או אב חיסדא. כן, אני חושב שאמרתי לא פעם גם במסגרת הזאת, שאני חושב שאין להשוות את היכולות האנליטיות של האחרונים מול הראשונים, המוראים, תנאים וכו'. זה בכלל לא אותה ליגה. ברור שהאחרונים אוכלים את כולם לארוחת בוקר. האחרונים אני קורא גם אותנו, כל למדן מצוי היום בישיבות. אוכלים אותם לארוחת בוקר מבחינת היכולת האנליטית. כי החומר שעליו היה צריך להשתלט רבי עקיבא, זאת בדיחה מול החומר שהיה צריך להשתלט רבי עקיבא אגר. מה רבי עקיבא היה צריך לדעת? בסך הכל את המשניות. בוא נשלוט במשניות. לא מלטה זאת רטה, אבל בוא נגיד, משימה שהיום די בקלות רבים היו עומדים בה. משתלט על החומר של המשניות. אבל להחזיק את החומר שהרב עובדיה החזיק, רבי עקיבא לא מדגדג את הכיוון הזה בכלל. אין סיכוי. זה פשוט לא אותו היקף. עכשיו, זה מבחינת ההיקפים. ולשלוט בכל החומר הזה ברמה הלמדנית, עם קושיות ותירוצים, אין רמז לזה בכל האמירות שאנחנו רואים אצל רבי עקיבא. מה שמדברים על ירידת הדורות וכל הדברים כאלה, זה מנותק לחלוטין כשמסתכלים על זה במבט של יכולות אנליטיות. מצד שני, זה לא אומר שמי שיש לו יכולת אנליטית קולע יותר טוב לאמת. לפעמים איזושהי אינטואיציה בריאה מביאה אותך הרבה יותר קרוב לאמת מאשר מהלך אנליטי מורכב ומבריק. להפך, כמו שאמרו פעם, מי זה היה, אני אף פעם לא זוכר, כן, שיש שטויות כאלה גדולות שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד אותם. שאלתי או לאוסקר ויילד או ל... לא משנה איזה... אורוול, ג'ורג' אורוול. אחד משניהם נדמה, לא זוכר כבר. בכל אופן, זה לא נכנסתי בראש, אני אף פעם לא זוכר מי אמר את זה, למה שאני מצטט את זה לא מעט. המהלך הזה, שרב חיסדא, או הרמב״ם, מתפעלים ממנו, זה לחם חוקם של האחרונים. ומבחינתם זה מין איזשהו הברקה מטאורית, לא פגשנו דבר כזה, איזה הפסדת, איזה דיון היה בבית המדרש, מדהים. אוקיי, זה סתם איזשהו לקח מאלף. בואו נחזור רגע עכשיו לגמרא. תראו איך העסק הזה ממשיך. בסדר? אז רב חיסדא אומר לרמי בר חמה, הפסדת. שואל אותו רמי בר חמה, מה הפסדתי? אז הוא מראה לו את הדיון הזה, זה נהנה וזה לא חסר. אמר לי, מתניתיני. אומר לו, זה משנה מפורשת, מה אתם מתפלפלים שם, כן, הרב עובדיה, כן, אתם עם הפלפולים שלכם, הלמדנות שלכם. יש משנה מפורשת, למה צריך את כל המבנים האנליטיים, הלמדניים המורכבים שלכם? זה הוא נדם, מה, איזה משנה? רב חיסדה, כאילו אומר, אנחנו דנו בבית המדרש, הרמי בר חנה אומר, אתם בלעני מוח, יש משנה מפורשת, למה צריך לדון בזה? אז אומר לו, רב חיסדה, מה, איזה משנה, על מה אתה מדבר? אף אחד מאיתנו לא חשב על זה. אמר לי, אומר לו, רמי בר חנה, לכי תשמש לי, תשמש אותי. אז אני אגיד לך, טוב, שקל סודרי קרח לי, כן, אז הוא שימש אותו. הלביש לו את הכותונת שלו. אמר לו, אם נהנית, משלם את מה שנהנית. כן, זאת אומרת, הבהמה, הבהמה שמדובר שם במשנה, בבהמה שנפלה, שאוכלת ירקות ברשות הרבים, בסדר? שאם היא אוכלת ירקות ברשות הרבים היא פטורה, כי על שן ורגל, נזקי שן ורגל פטורים ברשות הרבים, והאכילה זה נזקי שן, כן? אבל המשנה אומרת שאם היא נהנית, אז היא משלמת את מה שהיא נהנתה. אוקיי? ככה אומרת המשנה. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? למה המשנה הזאת קשורה לעניין? אנחנו מדברים על זה נהנה וזה לא חסר. מה הוא רוצה ללמוד מכאן?
שמשלמים על הנאה?
משלמים על הנאה. נכון? זהו, הוא רוצה להביא ראיות
שמשלמים על הנאה. כן, מה שצריכים לשלם, מה שקוראים לה, מי שנהנה. לא, לא, לא.
לא שומע. יש איזה אקו כזה, לא שומעים אותו.
שזה לא... נהנית
שלם. כן, בסדר.
אבל
שם, הראיה היא שרואים פה שיש תשלום על ההנאה. אמר רבא, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא איסאיה. איזה אדם מנותק, מדבר שטויות, ויש לו איזושהי סייעתא דשמיא לא ברורה, שרב חיסדא קיבל ממנו את השטויות שלו, של רמי בר חמא. למה? ואף על גב דלו דמי למתניתים, קיבלה מיני. רמי בר חמא אומר, מה זה? זה משנה מפורשת. שאלו אותו רב חיסדא, מה? איזה משנה זו? אומר לו, זה המשנה של אם נהנית משלם מה שנהנית. ואז רב חיסדא שותק. מה אתה שותק רב חיסדא? הוא מדבר שטויות. היי זה נהנה וזה חסר. והי זה נהנה וזה לא חסר הוא. הרי הדוגמה הזאת זה נהנה וזה חסר. הוא אכל לי את הירקות שלי. אז אני חסר. וזה נהנה וזה חסר לא הייתה שאלה. ברור שחייב לשלם. איך אתה יכול להביא ראיה מהמשנה הזאת למקרה של זה נהנה וזה לא חסר? שוטשטות גמורה. ורמי בר חמא שואל את הגמרא, אז מה רמי בר חמא באמת אומר? מה הוא חשב? סתם פירות ברשות הרבים, אפקורי מאפקר לו. כן, פירות ברשות הרבים הם מופקרים.
אז למי הוא משלם?
ואז לכן זה לא חסר, אלא זה רק נהנה. כמובן עולה השאלה, אם הוא הפקיר אותם, אז למה צריך לשלם לו?
רגע, אבל למי הוא משלם?
בדיוק, אם הוא הפקיר אותם, אז למה צריך לשלם לו? אז הוא כבר לא בעלים.
נכון.
מה זה הדבר הזה? אז הוא מוסיף שטות על שטות. אמרת שטות אחת, עכשיו אתה מתרץ אותה עם שטות שנייה. אז תראו, הראשונים מסבירים פה, בשפה שלי, זה ניסוח שלי, אבל נדמה לי זה מה שהם מתכוונים. שהפירות ברשות הרבים, הם לא הפקר, הם עדיין
שלי. יש למעמד של הפקר.
אבל מבחינת דיני נזיקים, כיוון שאתה שמת את זה ברשות הרבים, אז זה נחשב כאילו שהפקרת אותם. האשם התורם שלך, בזה שגרם לזה שהבהמה שלי אכלה את הפירות, הופכת אותך כאילו למישהו שהפקיר את הפירות. כאילו זה נהנה וזה לא חסר. בסדר? ואם בכל זאת צריך לשלם את מה שנהנית, אז אומר רמי בר חמא, הנה הראיה שבזה נהנה וזה לא חסר, חייבים לשלם. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, זה עניין מאוד מורכב, נכון? זה גם למדנות, אחרונית כזאת. מה אומרים פה? זה לא הפקר באמת, אבל לעניין דיני נזקים, זה כאילו מופקר. עוד פעם, שני דינים של רב חיים. זה נחשב להפקר לעניין דיני נזקים, אבל זה לא להפקר מבחינת דיני קניין. זה עדיין שלך, לכן צריך לשלם לך על הפירות. מבחינת דיני נזקים, עכשיו הפקר. עוד פעם איזה...
הוא יגיד, אם הבהמה החליקה, הרב, אם הבהמה החליקה על זה, וזה, היא עשתה נזק, נגרם נזק מהפירות, גם יגיד אף קרה?
זה לא רגל, זה לא שאין זה רגל.
אני אומר, בן אדם שהלך שם וניזוק מהירקות האלו, מהפירות האלו.
אז בעל הירקות צריך לשלם לו, זה טוב. אף קרה? אתה מערבב. אם בן אדם ניזוק מזה, אז בעל הפירות צריך לשלם לו, כי זה בור. אנחנו מדברים על נזק לשלם על הפירות. או אם הפירות הזיקו, אם הפירות הוזקו.
כי זה בור, אוקיי.
אז זה המהלך של הגמרא. עכשיו אני שואל, למה הוא ביקש ממנו לשמש אותו לפני שהוא סיפר לו מאיפה הראיה? מה המשנה? אז אני רוצה לטעון שהוא רצה בעצם שרב חסדא ייתן בו אמון לפני שהוא יגיד לו את התשובה. ולמה? כי אם רב חסדא לא ישמש אותו ולא יביע אמון בו, אז כשהוא ישמע את התשובה, הוא יזלזל בה ויזרוק אותו מכל המדרגות על הסף. כי זה ישמע לו טיפשי. אז רב חסדא שימש אותו. ואז הוא נתן לו את התשובה, וכמו שאמרנו, תשובה מתוחכמת, שעל פניה היא נראית שטות גמורה. ורב חסדא שותק. למה רב חסדא שותק? כן, רב הרי מלגלג עליו. איך אתה מקבל את השטויות של רמי בר חמא אומר? למה רב חסדא באמת שתק? כי רב חסדא שהעריך את רמי בר חמא, שימש אותו, אז הוא באמת התייחס ברצינות למה שרמי בר חמא אומר, הוא קיבל את מה שרמי בר חמא אומר. למרות שזה על פניו, גם לרב חסדא כנראה נראה שטות. אבל הוא חשב עוד ועוד, והוא כנראה הגיע להסבר למה בכל זאת, זה בכל זאת נכון. אבל רבא, שעמד שם בצד, הוא לא שימש את רמי בר חמא. אז איך רבא מגיב? צוחק עליו, הוא אומר, זה שטויות אתה מדבר. הנה, הגמרא מראה לנו למה היה כל כך חשוב, למה היה חשוב לרמי בר חמא שרב חסדא ישמש אותו. כי אם רב חסדא לא היה משמש אותו, אז התגובה של רב חסדא למה שהוא יגיד, הייתה כמו התגובה של רבא. רבא לא שימש אותו, באמת ככה הוא הגיב. כי על פניו, הדברים שרמי בר חמא אומר, היו שטות, נראו שטות. ולכן הוא ביקש ממנו לשמש אותו.
זה נראה מופשט שלשמש מישהו לכמה דקות, זה משנה את כל הדעה ואת התפיסה שלו.
לא, זה משנה, זה אינדיקציה, אני חושב. אם אתה משמש אותי, סימן שאתה מעריך אותי. אתה רוצה לשמוע מה אני אומר, חשוב לך. אם אתה
כזה, מספיק מכירים אחד את השני. הם מספיק מכירים אחד את השני בתור תלמידי חכמים.
זה לא משנה.
זה עכשיו, זה מה שהולך לשנה. כל השני בישיבה התפלפלו ולמדו וראו את החוכמה ואת העומקות של אחד של השני, אבל השימוש זה מה שהולך לעשות את השינוי?
א', קודם כל יכול להיות שכן, מה שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, מה הוא לא ידע אם שהוא ירד שמיים. יש, אתה רוצה לראות את הביטוי בפועל כדי לוודא שזה באמת ככה. זה א', ב', מדובר פה באגדה. לא יודע בדיוק מה מתוך זה היה ומה לא היה. הגמרא באה ללמד אותנו את זה. לא רמי בר חמא דווקא את רב חסדא. אבל יכול להיות שגם רמי בר חמא בא ללמד את רב חסדא ואת הסביבה, שבדיוק, הרי אפילו אם זה היה באמת, תראו, רמי בר חמא חשב מראש מה הולך לקרות, והוא צדק בכל צעד. הוא ראה איך רבא יגיב שלא שימש אותו, ואיך רב חסדא מגיב שכן שימש אותו. וכל התלמידים שעמדו שם מסביב, למדו לקח גדול מהמהלך הזה. ולכן, זה שהוא ביקש מרב חסדא לשמש אותו, זה בעצמו מהווה לקח לכל התלמידים, לא רק לרב חסדא. תראו מה קורה פה. מי שמעריך אותי, שתק. מי שלא מעריך אותי, צחק עליי. ומה יתברר בסוף? שאני כנראה צודק, והוא שצחק עליי, פשוט היה שטחי. לא היה מוכן לחשוב עוד פעם על מה שאני אומר, כי הוא לא העריך אותי מספיק. ולכן הוא דחה את דברי על הסף. כי מה שאני אמרתי, הוא היה עם מורכבות למדנית, מין הפקר כזה שהוא רק הפקר לעניין דיני נזיקין, אבל לא לעניין דיני קניין. ובזה אגב, כן, יש פה רבדים שונים, ספרותיים, למדניים, שזורים זה בזה. וזה רמי בר חמה מחזיר לרב חיסדא, על מה שרב חיסדא אמר לו. רב חיסדא אמר לו, תשמע, הפסדת, היה בבית המדרש, מהלך למדני, מדהים. ומה עונה לו רמי בר חמה? עונה לו במהלך למדני מדהים לא פחות. לא, אל תדאג, אתם לא תלמדו אותי הרבה למדנות. גם אני למדן. והנה, בוא אני אראה לך. רבא כן היה בבית המדרש אתמול. הוא השתתף איתכם בדיון. בוא תראה איך אני עושה ממנו צחוק. אני אומר לך, זה משנה מפורשת. רבא מת מצחוק. ואז רמי בר חמה מראה לו, שאתה היית בין הלמדנים, אז בוא אני אלמד אתכם שיעור בלמדנות. הנה, אני אראה לך את הלמדנות, ואני עושה ממך צחוק על הצחוק שאתה צחקת קודם. צחוק עשה לי אלוקים. כל השומע יצחק לי. זאת אומרת, יש פה, אני חושב, שילוב יפהפה של איזה לקח מטה-הלכתי עם דיון למדני. ממש דיון למדני, תלמודי, הלכתי, אבל משולב בלקח נהדר, בתוך המהלך של הסוגיה עצמה. ומה הלקח שעולה מכאן? וזה הפאנץ' שאליו אני חתרתי לכל אורך הדרך. אני רוצה להסביר איפה יש משמעות לאמון שלי בתלמידי חכמים, בניגוד למה שאמרתי בכל המהלך עד עכשיו. יש איזה משמעות ויש איזה חשיבות, אבל חשיבות מסוימת, מוגבלת, באופן מאוד מאוד מסוים. מה זאת אומרת? אז זה המגן אברהם הידוע, כן, שזכרתי, לא משנה אם הזכרתי אותו פה, אבל אם גם הזכרתי, אני אגיד אותו בקצרה, מגן אברהם שמביא את הגמרא, כן, שהוא אומר שמותר לאדם להגיד דברים בשם אדם גדול, כי היחיד אליקבלו מיניה. אני לא שאמרתי את זה, בשיעורים האלה, אני לא זוכר את זה. כי היחיד אליקבלו מיניה. מה הכוונה? על פניו זה שערוריה. אני יכול להגיד לך דברים בשם גדול הפוסקים, דברים שם סתם דעתי האישית. אתה תחלל שבת כי תסמוך על זה, כי הרי גדול הפוסקים אמר. ובעצם אני אמרת לך עמדה אישית שלי, שיכול שאני סתם אמר ארץ. איך זה יכול להיות שמותר לעשות דבר כזה? להכשיל אנשים בשקר, באמצעות שקר. להכשיל אנשים בהלכה באמצעות שקר. איך יכול להיות שההלכה מתירה דבר כזה? זה גמרא. המגן אברהם מביא את זה להלכה בסימן קופנון בר. נדמה לי שההסבר היחיד שיכול להיות לעניין הזה, זה שהגמרא והמגן אברהם בעקבותיה מניחים את ההנחה ההפוכה. שאני לא אמור לקבל דברים מאדם גדול, גם אם הוא גדול הפוסקים. זה שהוא אמר, זה עוד לא אומר שאני אקבל את זה, כי אם אני באמת אקבל את זה, אז יהיה אסור לשקר לי ולהגיד שאדם גדול אמר את זה, ולהכשיל אותי בהלכה. אלא ברור שההנחה היא שאני לא מקבל דברים, למרות שאומרים את זה בשם אדם גדול. אז תשאלו עוד בשביל מה להגיד, אם אני לא אקבל בין כה וכה, אז מה הוא מרוויח בזה שהוא אומר את זה בשם אדם גדול? התשובה, כי אם הוא אומר את זה בשם אדם גדול, אז מדובר באדם שמעלה נימוקים וטעמים לעמדה שלו, ומרגיש שבני השיח שלו לא מקשיבים לו, לא לוקחים אותו ברצינות, מזלזלים בו. לא חושבים פעמיים על הנימוקים שהוא מביא. אז מה הוא אומר? את זה אמר רב משה פיינשטיין. משה פיינשטיין, ודאי זה לא מישהו שאנחנו מזלזלים בו. אנחנו לא נקבל דברים כי רב משה פיינשטיין אמר. זה מתאים למה שאמרתי עד עכשיו. לא מקבלים דברים כי אני מאמין למישהו. אין דבר כזה. זה לא בשמיים. הבליעזר אנחנו לא מקבלים רק כי הוא אדם גדול. גם רב משה פיינשטיין לא. אבל אם רב משה פיינשטיין אמר את זה, אז אני אחשוב שוב, אולי אני בכל זאת אמצא בזה היגיון. אז אני כן אשקול ברצינות את הטעמים ואת הנימוקים שאני שומע. זה מה שרוצה להרוויח אותו אחד שנתלה באילן גדול. הוא לא רוצה לעבוד עליי כדי שאני אקבל את עמדתו. הוא רוצה לקבל יחס שיגרום לי לשקול את עמדתו עוד פעם. ולזה מותר לו להשתמש באדם גדול, למרות שהוא לא אמר את זה, כי הוא לא יכשיל אף אחד בהלכה. אלא מה? הוא רק יגרום לי לשקול עוד פעם לפני שאני מגבש את העמדה שלי, וזה בסדר גמור, זה אף פעם לא מזיק. אבל ההנחה בבסיס היא שאני לא אקבל את הדברים, למרות שאמר אותם אדם גדול. מה זה אומר? אותו דבר רב חיסדא אומר, ורמי בר חמה. הוא אומר, אני רוצה שאתה תביע את האמון, שיש לך אמונת חכמים, אתה מאמין בי. אבל לא כדי שתקבל את מה שאני אומר באופן עיוור, זה לא. אלא כדי שתשקול שוב את מה שאני אומר, כשאני אגיד לך שהמשנה זה אם נהנית משלם מה שנהנית, לא תגיד לי אתה מדבר שטויות כמו שרבא אמר לי, אלא תחשוב שוב ותבין שסתם פירות ברשות הרבים הפכו למאפטר לב. אם תחשוב עוד פעם, אז תבין שיש נימוק מאחורי העמדה התמוהה שלי. ואז גם אתה אולי תקבל את זה. אולי לא, אז תחלוק עליי. אבל אתה לא תחשוב שאני מדבר שטויות, אתה לא תדחה את דבריי על הסף. אתה תשקול את זה שוב, אתה תבין טוב את מה שאני אומר, אולי בסוף לא להסכים איתי, זה בסדר גמור. אבל אני, מה שאני כן רוצה ממך, זה לא שתקבל את מה שאני אומר, אלא שתיתן לי קרדיט. שתהיה מוכן לשקול עוד פעם, למרות שהדברים שלי נשמעים לך תמוהים. זה הנקודה. ואני רוצה לומר שהאמונת חכמים, איפה יש לה מקום? בהקשר הדתי ובכלל, לא רק בהקשר הדתי. אם בן אדם הוא חכם, הוא ראוי להניח ששטויות הוא לא מדבר. שווה לשקול עוד פעם את הנימוקים שלו. זה לא אומר שאני אקבל את מה שהוא אמר. זה שהוא חכם זה יפה מאוד, אבל גם חכמים יכולים לטעות. אבל זה כן אומר שאני לא אדחה דבריו על הסף. אמונת חכמים, פירוש הדבר, לא לצחוק עליהם. לא להגיד שהם מדברים שטויות ולזרוק את הדברים שלהם על הסף. אלא מה? לשקול עוד פעם את מה שהם אומרים, להתייחס ברצינות למה שהם אומרים, ואז לגבש עמדה בעצמי. לא לקבל את מה שהם אומרים, אבל לשקול ברצינות את מה שהם אומרים. כמו בית שמאי ובית הלל, שהלכה כבית הלל כי הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, אמר רבי ירובי. אז מה? הם קודם כל שקלו את העמדה של בית שמאי, ואחרי זה גיבשו עמדה והחליטו אם הם מסכימים עם בית שמאי או לא. אז אתה מגיע לעמדה הלכתית יותר נכונה. אתה שוקל ברצינות גם עמדות שאולי על פניהן נשמעות לך תמוהות. אם אתה לא תעשה את זה, אתה יכול לפספס דברים. יש דברים דקים, כמו שהרמב״ם אומר, כן, שהם מעומק העיון, שאפשר לטעות בהם. ולכן, פה צריך אמון, במי שאומר את זה, אבל האמון הוא לא כדי שנקבל את מה שהוא אומר באופן עיוור, זה לא. אין לזה מעמד הלכתי, אסור לקבל דברים סתם כי מישהו אמר. אבל אתה כן תשקיע עוד מחשבה כדי לראות האם מה שהוא אמר, יש בו היגיון, ואולי גם אתה תאמץ את העמדה הזאת. אתה לא תדחה את זה, לא תזלזל את זה, ותדחה על הסף. זה המשמעות של אמונת חכמים. רק כדי לסיים את הנקודה הזאת, רב שמעון שקופ בהקדמה לשערי יושר, מביא את הגמרה הזאת, וזה נהנה וזה לא חסר, והוא פונה לקורא, הוא אומר לקורא, תשמע, אדוני הקורא, אם אתה לא נותן לי קרדיט, אל תפתח את הספר. תודה לך שהרבה דברים בספר הזה יישמעו לך תמוהים. יש לי חבר טוב בבני ברק, תלמיד חכם גדול, הוא קורא לספר הזה שערי עוקם, לא שערי יושר. הכל עקום שם בעיניו. תמיד מקומם אותי. שערי יושר באמת. זה מהלכים מאוד מורכבים, חלקם מאוד עדינים. אבל אם אתה נותן קרדיט לרב שמעון שקופ, ואתה חושב טוב טוב על מה שהוא אומר, אתה מגלה שם פנימים בלתי רגילות. חלק גדול מספרי הלוגיקה התלמודית שלנו, מבוססים על אמירות של רב שמעון שקופ. כמעט כל ספר תמצאו, בעצם היסוד נמצא ברב שמעון שקופ. אבל בשביל זה צריך לתת לו קרדיט. והוא עצמו כותב בהקדמה, זה מה שיפה בעסק הזה. הוא מבין בעצמו שהדברים שלו יישמעו תמוהים. חלק גדול מהדברים שלו יישמעו תמוהים למי שקורא את המבט ראשון. ולכן הוא אומר, אם אתה לא נותן לי קרדיט, אל תקרא את הספר. אבל הוא בעצמו מוסיף. אבל אם אתה נותן, גם אם אתה נותן לי קרדיט, אני לא מצפה שתקבל את מה שאני אומר. אלא שתשקול ברצינות את מה שאני אומר. כמו שאני, ככה הוא מוסיף, כמו שאני שקלתי ברצינות לדברי האחרונים, ואני מעיז לחלוק עליהם, הגדולי האחרונים. מה, הוא מצפה מהקורא שיתייחס אליו יותר טוב ממה שהוא עצמו מתייחס לגדולי האחרונים? אולי לא. הוא מצפה לאותו יחס. תן לי את הכבוד, תשקול ברצינות את העמדה שלי, אבל בסוף בסוף תגבש את העמדה משלך. ולכן אין סתירה, אמונת חכמים פירושו לתת כבוד משקול ברצינות את מה שהם אומרים. אבל זה לא אומר לקבל את מה שהוא אומר כי אני מאמין לו, כי הוא צדיק, כי הוא תלמיד חכם. זה לא. זה נגד המסורת ההלכתית, לא רק שזה לא עולה המסורת ההלכתית. אבל קרדיט אני נותן, כי אני בעצם, בסופו של דבר, עושה את זה עבורי. איזשהו טור עתידי שאני עוד אדבר על עקרון החסד. שם אני אדבר קצת על הדברים האלה מזווית טיפה שונה. טוב, אני אעצור כאן. יש הערות או שאלות? אפשר.
מה אם אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין?
מה עם זה?
אה, זה אומר ש... גם, שאתה צריך לשמוע גם אם אתה חושב אחרת.
זה מה ששאלו קודם, לא הבנתי. עניתי על זה. זה מה ששאלו קודם. זה הסנהדרין. לא תסור, ככל אשר ירוך. אבל בסנהדרין הסברתי למה זה לא סותר. א', אתה יכול לחלוק עליהם, אם אתה הגעת להוראה, וב', גם הם עצמם לא אמורים להתערב מעבר למה שנחוץ כדי להסדיר את ההתנהלות החברתית. אבל מעבר לזה, כל אחד אמור לעשות את מה שהוא מבין. גם הסנהדרין, אני חושב, לא אמורים לקבוע משהו שיחייב אותנו בתחומים שלא צריך. למרות שאנחנו טועים, לא כי אנחנו לא טועים. בתחומים שצריך כדי להתנהל חברתית נכון, לא כדי להתנהל הלכתית נכון. עוד?
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
שלום.